אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
יסלחו לי האבות היום, אומקה דליבה בעניין אמהות היום. אבות יסלחון. אמהות שבונות את האישיות של הילדות שלהם. כמה הקשר הזה אמא ילדה משמעותי לבניית הסיפור חיים שלנו. כמה מה שניצור ונהפוך להיות תלוי במשפטי מפתח ששמענו שם בבית בגיל הכל כך צעיר הזה. כמה אחריות יש לנו כאימהות על חוקי החיים שנפתח בילדות של עצמנו, על הסיפור שהן יספרו לעצמן. באולפן שלנו היום הסופרת מנוחה בקרמן לשיחה, שיחת עומק כאן באומקה דליבה, תוכנית של שני חלקים, השבוע הזה וגם בשבוע הבא. נדבר על עומק, עומק של אימא, עומק של אימא של הסופרת מנוחה בקרמן בקשר שלה איתה. ספר חדש שכתבה עליה, ספר הוא כמו בצל, אמרה לי פעם מנוחה בקרמן. אמהות יש בהם דבר סודי. אני מקריאה לפני שתכף נתחיל קטע שכתבה אמא שכבר לא נמצאת כאן, חני ויינרוט, שהלכה לעולמה לפני 3 שנים וקצת. ואם כבר ידיעה, כותבת חני, אני מבקשת מעצמי לדעת את הנגזרת של הכלל הזה, שאחרי החושך מגיע האור. זוהי נגזרת לוגית שאומרת שאם ככה נכון ואחרי החושך מגיע האור והחושך הוא עובדה קיימת שלא הולכת לשום מקום, אז אפשר להסיק שאחרי האור מגיע החושך, שלבוקר ינה ולערב ילין בכי. המשמעות המחדשת של הפסוק הזה בעיניי, כותבת חני ויינרוט עליה שלום, היא לא רק לזכור את הפסגה כאשר אני מגרדת את התחתית, אלא לזכור גם את התחתית כשאני עומדת בפסגה. וכן, לתת לה לחרב לי טיפה את השמחה המושלמת, לתת לה ידיעה שתכף תשקע השמש ואהיה נתונה בהיעדר אור, לזרוע בי ענווה כמו כוס ששוברים בחופה, כמו חתיכת קיר שמשאירים חשופה בבית החדש, כמו מעשר שמפרישים למי שאין לו מן התבועה. אומקה דליבה, בוקר טוב, כאן אפרת ברזל, מתחילים. אורחת מיוחדת באולפן אומקה דליבה, גם היום וגם בשבוע הבא בעזרת השם, כי יש אנשים שהפנימיות שלהם כל כך פורה ויש להם כל כך הרבה עומק להגיד על העולם, שתוכנית אחת לא מספיקה לנו. שלום לסופרת מנוחה בקרמן.
שלום וברכה, בוקר טוב.
את יודעת, בעבר כבר ישבנו יחד באולפן, אבל
נכון
את זוכרת, אבל אז שאלתי אותך איך התחלת להיות סופרת, ואיך בעלך סיפרת לנו, רצה קצת שקט ממך, אז
עד היום עוד רוצה שקט.
הוא שלח אותך
לכתוב. לא השתנה כלום.
אבל היה שם משהו בתוכנית הקודמת שלנו, שילדה את התוכנית הזאת, שדיברנו שם הרבה על אימא, על אימא שלך, עליה שלום, זכר צדיקה וקדושה, אני מעיזה להגיד לברכה, שאת מחזיקה בידיים ספר עכשיו חדש, שכתבת, שקשור מאוד אליה, ותכף תספרי לנו המון, אבל יש משהו בהתחלה של היותך סופרת, ובילדות של כל אחד עם הנרטיב שלו, מה הוא עובר, זאת אישה שכל אחת אימא בונה את הילדים שלה, אבל היה משהו באישה הזאת, הספר נקרא המסע עם אימא, חיים שלמים של אישה מיוחדת שבנתה את הדמות שנקראת מנוחה בקרמן. ספרי לנו על איך בכלל התחלת עם הרעיון לכתוב ספר על אימא, ותכף ניכנס אל הבפנים של עצמנו.
אז המסע עם אימא לחיים ולמוות, זה בעצם משהו מאוד אינטימי. זה משהו מאוד ביני ובין אימא. כשאימא עזבה אותי, אז היא בעצם לקחה חלק גדול ממני איתה ביחד. היינו תמיד ביחד. היינו חיים מלאי הרפתקאות, מעניינים בצורה בלתי רגילה. כל דף בחיים שלנו היה משהו במיוחד מותח ומעניין. והיו צריכים בין כל נחלי ההרפתקאות והחיים הלא שגרתיים האלה, לעבור אותם. ואמא, שהייתה קברנית, היא לא הייתה בן אדם חזק, אבל היא עשה את זה בצורה פשוט יוצא דופן.
הייתה לך ילדות לא פשוטה.
הייתה ילדות שאם אני מסתכלת עליה, זאת אומרת, היא לא הייתה פשוטה כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, אבל כשהיינו מבפנים, היינו חיים מלאי שמחה, מלאי הרפתקאות, ולהפך, אני זוכרת שגם תמיד הייתי אומרת לאמא, אמא, תקשיבי, חיים כמו שלנו, לא ייתכן שלא לא נכתוב אותם. אז מי רוצה ספר משעמם? זה טוב, שכל פרק פתאום קרה איזה משהו חדש. וכשכתבתי את הספר על אמא, הוא בעצם נכתב בעצמו. זה היה 6 שבועות לפני שהיה יום השנה, ואני עדיין כולי, ולא חוזרת לעצמי.
מתי היא נפטרה?
היא נפטרה בערב יום כיפור, לא זה שעבר. וזהו, ולא חזרתי לעבודה, עזבתי את העולם בעצם יחד איתה. ואז כשהתקרב היום השנה, הרגשתי שאני חייבת לעלות משהו ביני ובינה. גם אולי בעצם לעזור לי מהפרידה. גם אולי לעשות את זה לשתי אושיות נפרדות. והיה לי חשוב כאילו לעלות את הדברים ולצרור אותם. לדעת שאולי אני יכולה להמשיך וללכת הלאה, והדברים צרורים.
עכשיו הספר הוא לא עצוב. בוא נדבר שנייה על הקשר הענק הזה בין אמא וילדה. יש פה עניינים, מה שנקרא, של, של, של להיפרד מהאדם הכי קרוב אלינו, מהאדם שנתן לנו לשכב שם בבית החולים, עוד נדבר על זה בחלק השני של התוכנית, אבל להיפרד, ואת בכישרון שלך, דרך מילים החלטת לעשות את זה.
העניין הוא שאמא ואני תמיד היינו יחד כל החיים. כל החיים אנחנו ביחד, ואמא גרה לידי, גידלה ביחד את הילדים, הכל עשינו ביחד, ואמא הכילה אותי והעריכה אותי ואהבה אותי אין קץ, והיא תמיד הייתה שם, היא תמיד הייתה שם, ולא הייתה איזושהי חוויה בחיים כמעט, שעברתי אותה ללא אמא. עד כדי כך, שלפני 3 שנים בעלי ואני נסענו לרבי מלך מליז'נסק, 3 ימים שלא ישנים יום ולילה, ואימא, אני לא הייתי, כשחזרתי, אמרו, היא לא הסכימה לאכול כלום. כל פעם, אם היא לא הייתה רואה אותי איזה יום, היא הייתה פתוחה, שלחתי לעולם של כולו טוב, והיא הייתה כועסת על כולם שלא סיפרו לה, והייתה מספידה אותי משהו נורא. ואז הם אמרו לי, תקשיבי, היא לא אכלה כלום. מאז שלחתי יום 5 בלילה ליום ראשון בבוקר, היא אומרת, אין. ואז אני באתי ואני מתחילה לספר לה את הכל, ותוך כדי כבר שותה את האינשור. ואז היא אומרת, תראי, הכל נהיה לי כאן גוס פימפלס.
צמרמורת.
צמרמורת, היא אומרת לי.
אור ברווז.
ואז היא אומרת לי, ומדובר על אישה מעל גיל 90, היא אומרת לי, אבל איך זה שאני לא באתי איתך?
כי את כל החיים היא באה איתך.
תמיד יחד, אנחנו בכל מקום. עם הכיסא גלגלים, לכל המערכות, לתערוכות, בכל מקום, עם הכיסא גלגלים שלה ועם הכל. ועוד יותר מזה, אני תכננתי באותו שנה, שזה מדובר כאן לפני שנה שעברה, שנרי, העובדת זרה, התעקשה שהיא רוצה לנסוע לפיליפינים, אמרתי, נרי, על הכיפה, כי אנחנו באים איתך. עם אימא. אנחנו ניקח לאימא, בושב טוב, בפיליפינים לא חסר פיליפיניות, ואנחנו נהיה שם, ואנחנו נחזור, וכמה זה כל הזמן דיברנו, ואמרתי, אמא, אנחנו בדרך לפיליפינים. וזה לא היה בבדיחה, זה היה אמיתי.
אמיתי, אבל אתם 3 בנות, לאמא, זה כולם ככה? או רק הילדה מנוחה?
מה שהיה זה בעצם, שאחיותיי, אני הכי קטנה, והם גם למדו מחוץ לבית, הם למדו בגייטסד, וגם הם התחתנו. אז מה שהיה, זה היה 8 שנים, שרק אמא ואני היינו ביחד. היינו שתינו ביחד, אבל גם לפני זה, אני הייתי בת שובבה, שובבה מאוד, לא מרדנית, לא רעה, לא חצופה, אבל שובבה, ואם מישהו היה מעיז לומר שמישהו מתחרה בשובבות שלי, אמא הייתה נורא נפגעת. זאת אומרת, זה היה אלוף העולם בשובבות, אין, אי אפשר.
היא אהבה את השובבות שלך.
היא הייתה כל כך גאה, היא הייתה כל כך גאה בזה, והיא הייתה בטוחה שזה סמל וסימן לכישרון אינסופי.
השובבות?
כן.
כי יש איזה עניין עם השוב ושוב ושוב, to be a naughty girl, להיות ילדה רעה.
I wasn't naughty, I was just mischievous. אבל הייתי נורא נורא שובבה, וגם מראה את זה בספר, ואמא הייתה כל כך נהנית מזה, וגם, לא, היא לא חסכה ממני את שבט לשונה.
זהו, כי...
אצל אמא עם נאומים.
היא כן עשתה גבולות, מאוד.
מה זה? בלי סוף. אבל תמיד, ושהייתה ככה, בכובד ראש, מתחילה להטיף לי את המוסר, ואצל אמא זה היה בארוך, זה לא היה בקיצור בכלל, וזה גם יכול להימשך על פני ימים.
מה, שכאילו הייתה תופס אותך עם איזה שובבות, לא משנה כרגע XYZ, ושמה אותך במקום, וכמה ימים מסבירה לך
נועמת.
את סודות העולם?
מה זה על זה? כאילו זה היה... והייתי אומרת, וואלה, שתיתן שתי סתירות, שתגמור את הסיפור, כאילו, אבל זה היה, הייתי אומרת, כאילו,
קוראים לזה היום חופרת, את יודעת.
כן, נותנת את הכל, אבל לא, אני גם מסבירה בספר, איך שהיא הייתה עושה את זה, בצורה שלא יכולת שלא לקבל, אבל תמיד, תמיד, ולא משנה מה שעשיתי, ולא משנה כמה שהיא דיברה, היה לה את השמיך לקטן הזה, בשפה העליונה, טיפה, שהיה עולה למעלה,
שמייך לזה
חיוכון כזה.
חיוכון.
והיה לה איזה משהו נוצץ בעיניים, שהיא לא יכלה להסתיר את זה, וראיתי את הגאווה שלה, שהייתה אומרת, אוקיי, אסור לעשות את זה, אבל רק מנורה שלי מסוגלת.
וואי, את אומרת שזה היה... משהו נורא גדול, כי יש הרבה הורים לילדים שכאילו כועסים על ההתנהגות השובבה, אבל בליבם... הילד קצת מוציא החוצה את מה שהם הכי רצו להתנהג, את יודעת, והייתה גאה בך על זה בעצם.
אמא דווקא הייתה טיפוס אחר לחלוטין ממני. אני נולדתי תרמילאית. כאילו, לא רואה שום דבר. אני, זה לא שאני נגיד, אומרת, אוקיי, יגידו ואני לא שמה לב, אני אפילו לא רואה את זה. ואני חושבת שזה גם תכונה ששובבים, שהם מציבים לעצמם מטרה והם תמיד מגיעים אליה. אין מצב שלא. הם יוצאים מהקופסה השובבים. אנשים אחרים הולכים בתוך הקופסה, ומאוד משנה להם להיות, כן, מה יגידו, ואיך יגידו, ולמה יגידו. אנשים שהם שובבים, ואני לא מדברת על אנשים שיש להם בעיות. אני לא מדברת על כאלה בעייתיים, שזה משהו פיזי, וצריכים לקחת תרופה בשזה. אני מדברת על תכונת אופי של שובבות, והם אנשים שהם יעזו לעשות מה שאחרים לא יעזו לעשות, והם גם תמיד אלה שיגידו אחריי. עכשיו, אמא לא הייתה כזאת, היא בכלל לא. אמא, הכל היה צריך להיות טיפ-טופ. וזה היה הייתי חייבת לראות, ואני לא זוכרת... עכשיו, אני הייתי נוסעת עם אמא, היא הייתה החברה הכי טובה שלי. את כל הארץ לאורכה ולרוחבה, ותמיד אפילו לא סיפרתי לה לאן שנוסעים, וגם לעולם נסעתי איתה, וגם בלי לספר לה. עכשיו, תמיד, ללא יוצא מן הכלל, תמיד הייתה מין איזה מין קריאה באמצע ההרפאות שלנו, מנוחה, תראי, 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 תראי. הייתי אומרת לה, אמא, זה יהיה בסדר, תני לי שעה, שעתיים, ניקוי יבש, מספרה, הכל יהיה טיפ-טופ. עכשיו, היא, זאת אומרת, מבחינה זו, היא לא הייתה הסוג שלי, בכלל לא. לא, היא היה אכפת לה תמיד ככה לראות בסדר, ולעשות את הדבר הנכון, והכל. והשובבות שלי זה לא הדבר שהיא חלמה עליו, והיא שאפה אליו, ואיזה משהו נסתר שלה, לא, זה הייתה איזה מין אהבה ללא מצרים אליי. ואמונה והחלה, כאילו, שאין עליהם. והיא החזיקה אותי קצר, מבחינה זאת שהייתה, ואמא הייתה ביקורתית. אני כל ימי חיי, כשלמדתי, מעולם לא כתבתי אף חיבור, אמא כתבה את כולם. היה לה כזו ביקורת נוקבת על כל מה שהייתי כותבת. אני רק זוכרת שבאחד הטיולים, שהיינו בשוויץ, באירופה, והגענו שם בתחילת אלול. ואז הם אמרו לנו, שנגיע בעוד כמה שבועות, נסענו לחמישה שבועות. זה גם סיפור בפני עצמו, עם חוויות אדירות, אני יכולה לשבת כאן, מדברת שתי תוכניות, אני יכולה למלא לכם שבוע.
יש אנשים כאלה, שלום לסופרת מנוחה בקרמן, יש אנשים כאלה.
זוכרת שהגענו, ואז הם אמרו לנו, תבואו בעוד שלושה שבועות, ויש להם איתם הקהילה, טיול לקברי צדיקים. אבל זה משהו מדהים. בשוויץ, והם לוקחים אותך לכל אירופה. והגענו לבית הכנסת של רשי, וישבנו לכיסא שלו, והגענו ל... אני אפילו לא זוכרת את כל השמות, בדרך כלל כאלה חסידים, בעל המשאלות, בעל השאלות ולכולם. עכשיו, כשאת בבלגיה, אז הילדים גם כשהם קטנים בכיתה א', הם קוראים וכותבים שלוש שפות, אנגלית ועברית וצרפתית, ומדברים פלמית גם. בשוויץ לא. השוויצים מרובעים מדברים שוויץ דויץ', אפילו לא גרמנית. עכשיו, אנחנו נמצאים איתם שמה, באוטובוס, ומלא ילדות צעירות, ומדברים ומשוחחים, ואני, עם האידיץ' השבועה שלי, שמגמגמת עליה כמו מה, מנסה להפוך אותה לשוויץ לדויץ'. ואימא כל הזמן אומרת לי, מנוחה, תשתקי. תראי איך את מדברת. מילה למילה לא נדבקת. ועכשיו כל האחרים אומרים לה, מה את מדברת? היא מדברת נפלא, אנחנו מה זה מבינים אותה? אז אמא הייתה מבקרת, ולא הייתה חוסכת ממני ביקורת. ולכן כשהיינו צריכים לכתוב חיבורים, הייתי אומרת לאמא, תתכבדי בעצמך. בכל החומה שאני כותבת, את לא אוהבת, קדימה, תעשי בעצמך. אז היא הייתה, אבל תמיד, עם כל הביקורת שלה, היא אף פעם לא פגעה בערכה האינסופית שלה אליי, ובאהבה עצומה, ובזה שהיא תמיד הייתה שם בשבילי, וגם כשהיא הייתה מטיפה לי על ההליכות וצורת חיים, איך לעשות דברים, זה בא מתוך הערכה עצומה. היא אף פעם לא רצתה שאני אשתנה, היא לא רצתה שהאופי שלי אשתנה.
זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך.
היא לא סיפרה לי שזה
לא גומר את הבן אדם.
לא, זה לא ממש, זה, אני יודעת ש... וזה מה שלימדה אותי לחיים, כאילו ההורים, כשיש להם את הילד הזה, ולא פעם, הוא באמת עושה להם את השערות אפורות. כאילו, אני בספר אפילו פחדתי לכתוב את הדברים שאימא, עם הכתפיים הרחבות שלה, אצלנו בבית לא היה סורגים. ואני הייתי המטפסת הלאומית. אין מקום שלא הגעתי אליו. הייתי קטנטונת ולא היה סורגים בבית. אמא אמרה, תקשיבי, כדי שאני אספרה לי יותר מוכם, הייתי צריכה לעשות סורגים, זה לסגור את כל הבית כולו. כמו בית הסוהר, אבל לא רק את הבית, כל מקום שנלך אליו. בגלל שאת יכולת לטפס בכל מקום, ולהגיע לכל מקום שאת רוצה. אז מה אני אעשה? אקח את כל העולם ואעשה ממנו בית הסוהר? אז הייתי קטנה, אני מדברת על גיל שנה וחצי, שנתיים, איך שאמא לימדה אותי מסכנות, ואת הכל לימדה ולימדה ולימדה ביד ביד. והייתה לה את היכולת הזאת ללמד אותי ולהגיע אליי בצורה כל כך עמוקה וטובה, ולא היה שייך שלא לקבל את מה שאימא אומרת. היא הייתה מחנכת בצורה יוצאת דופן.
אני רואה אותך...
את לא רואה אותי מחונכת, למה אני לא
מנתה מחונך. לא, אני רואה אותך עכשיו באולפן ממש מנתחת את איך שהיא בנתה לך את האישיות, ככה אני מתרשמת ממה שאת משוחחת עכשיו.
משהו לא רגיל, אני בטוחה שאם הייתי נולדת להורים אחרים, שובב, אי אפשר לשנות האופי שלו, אבל אפשר לשבור אותו.
בדיוק, לכופף אותו.
לעשות ממנו אוגי קלפטור, לדפוק אותו. אפשר לדפוק אותו, אפשר לעשות ממנו סמרטוט, ואפשר לעשות ממנו אדם, אפשר לעשות ממנו עצום, בגלל שיש לו כוחות. אלא מה, אתה צריך שיהיה לך את הסבלנות, ואת הסובלנות, ואת ההכלה. בטח שהרבה יותר קל שיש לך איזה יסמן שם, שיושב כל היום בשקט ועושה כל דבר, זה הרבה יותר קל.
זה אומנות של חינוך, בהחלט.
חינוך בצורה לא רגילה, ואמא הצליחה עד כדי כך, שלא היה דבר שלא סיפרתי לה, גם את הדברים הרעים שעשיתי. תמיד, אני זוכרת שפעם אחת הוציאו אותי מהכיתה, בכיתה ג' סמינר, ולא סיפרתי לה. זה ישב עליי, שנה הבאה כבר סיפרתי לה, אמא תדעי לך, שנה שבאה הוציאו אותי.
בשלב הזה הוציאו אותי.
לא יכולתי כבר לעצור משהו שאני לא מספרת לה.
את מרשה לי לשאול על אבא?
באיזה מובן?
שבעצם אני עברתי על הספר, זה לקח לי המון זמן, כי היו לי המון מקומות של הזדהות. אנגליה ו... כל התלבושת האחידה אפילו שאת מתארת שם, ואת סטנפורד היל, ואת נכון, מה, את מה מדהים? את לא סתם הרי מנוחה בקרמן, אני מדברת אלייך עכשיו, ואני ראיתי את האישונים שלך, את היית בסטנפורד היל עכשיו, כשאני דיברתי, הייתה שם מסעדה בשם קרמל, את זוכרת?
בטח.
אז זה היה של הדוד שלנו, והיה מלון קדימה. את יודעת? זה היה ממול, אחד ממול השני.
מלונות זה לא בדיוק המקומות שביקרנו בהם.
אוקיי, לא, הם דוסים צדיקים הם היו, כן?
אבל גם היו צריכים לשלם להם.
היו צריכים לשלם להם, בדיוק. אז הנה, אז באיזה מובן, כי מתחילת הספר, אתם שלוש ילדות עם אמא לבד. איפה אבא?
אוקיי, אז ההורים שלי התגרשו.
גם שלי זה בסדר.
אני לא הרחבתי על הנושא הזה, ויש לי הרבה מה לומר. ואני חושבת שחשוב שיאמר, אבל אני חושבת שזה נושא אחר. אני חושבת שזה נושא אחר. אבא שלי נפטר, אבא שלי היה גאון ידוע, ואדם רם מעלה.
היו מדברים עליו בבית?
אז עכשיו, אז זאת אומרת, אני בספר כאן ובכל, אני לא התייחסתי לנושא הזה, ואני, אין לי שום בעיה לבוא ולהתייחס, אבל זה לא נושא שהוא על קצה המזלג.
הוא עמוק.
הוא לא נושא, הוא נושא עמוק, נושא מקיף. אני אמרתי שאני מתחילה גם, וגם את הספר, מהנקודה העובדתית. שיש לנו כאן מועדון. ובמועדון הזה נמצאות משפחות חד-הוריות. וזה לא משנה למה. אם האבא נפטר, אם התגרשו, או אם היא עגונה, או אם זה מרצון, כל סיבה אחרת. אני רוצה לדעת על ההתמודדות... ואיך אנחנו לוקחים את העגלה הזאת, שהיא בעצם יכולה לצלוע, ועושים אותה, לא רק שהיא לא צולעת, אלא שהיא הרבה מעבר לנורמה.
לעגלה רגילה.
לעגלה רגילה, וכשאנשים רבים, באמת אנשים גדולים, באים ללמוד, ובאים לראות ובאים לשאול, ואיך זה מתנהל שם כדי לדעת מה הם גם כן עושים. בגלל שעל הנקודה לפני הנקודה הזאת, אז הם כל מיני נושאים, אני יכולה להרחיב עליהם, אבל אם אני ארחיב עליהם, אז אני פשוט לא אגיע. אני, היה לי נורא נורא חשוב, אמרתי, כמו, אם הלל מחייב את העניים, ורבי מחייב את העשירים, אז אמא מחייבת את כולם, ובמיוחד את המשפחות האלה, שהן חד-הוריות.
וואו, את יודעת, אולי נקדיש, לפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, את התוכנית הזאת לאימהות האלה שמגדלות ילדים לבד, בכזאת עוצמה של פרנסה לבד, חינוך לבד, לקבל אותם עם דמעות לבד, להתמודד עם שכנים ועם גוסיפ, עם רכילות, עם מה יגידו ולא נעים. אימא שלך הייתה אישה כזאת. אני מכירה גם היום נשים מדהימות כאלה.
אימא הייתה עוד הרבה מעבר לזה. היא גם לקחה אותנו מעבר לים. היא לקחה אותנו למקום שלא היה שם סטנדרט, כמו הסטנדרט של הבית שלנו. היא לקחה אותנו למקומות שלא הכרנו ולא הכירו אותנו. היא גידלה אותנו גם כן שלא הייתה שום משפחה. וזה הייתה היא, זה התחיל איתה וזה נגמר איתה. והיא הצליחה לבנות ממלכה, שאני מוכרחה לומר, שאני חומץ בן יין. ואני נשואה באושר, ויש לי בעל שאיך...
הנה הוא פה איתנו באופן.
אבל איפה אני ואיפה אימא? איפה היכולת חינוך שלי ואיפה היכולת חינוך שלה? ואילולי אימא שהייתה יחד איתי כל הזמן, אז החינוך של הילדים שלי לא היה כמו שהוא היה, בגלל שאין, זה היה משהו אחר, וכולנו צריכים ללמוד מזה.
אז תראי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים, הסופרת מנוחה בגרמן, כדי לדבר על אימא, לדבר על האישיות שלה, לדבר על איך היא בנתה אותך, ומה המאזינים שלנו יכולים לקחת מזה, כי באמת אימהות רבות עושות את האשת חיל. אנחנו באומקה דליבה, יום שני, אורחת יקרה באולפן, הסופרת מנוחה בקרמן, עם בידיים שלה הספר המסע עם אימא לחיים ולמוות, על אימא של הסופרת מנוחה בקרמן, הגברת דבורה שקול, עליה שלום, האישה והאגדה.
אוקיי, אז אני מתארת כאן בספר המסע עם אימא, אולי אני אביא איזה רק סיפור אחד...
אני רוצה להגיד שלאימא קראו דבור השקול.
כן, אימא הייתה דבור השקול, והיא רבה שקוראים לה רק דבור השקול, לא הרבנית, לא שום שם אחר, אלא דבור השקול.
איפה היא נולדה?
אימא נולדה בירושלים, והיא הייתה כאן עד גיל שנתיים, ואחר כך הם עברו לפתח תקווה. וסבא היה מוהל...
יש מוהל לדבר. שקול.
נכון, אה? הוא בן דוד. נו. סבא שלי היה המוהל שקול מפתח תקווה.
הוא מעל את אחד הילדים שלי, את יונתן.
אני רק רוצה, כדי לתאר סיטואציה, ואחר כך יכולה להיכנס לתור זה. אני רוצה לדבר על השנה האחרונה לפני שהתחתנתי. לא הייתי בחורה צעירה,
בת כמה היית שהתחתנת?
הייתי בת 25, שבציבור זה נחשב
לסקנה.
סקנה. והייתי שם רק אמא ואני, אף אחד אחר לא. אחיותיי היו נשואות בארץ, ואנחנו בארצות הברית. אגב, אמא הייתה מורה בסמינר אחד, אני מורה בסמינר השני, וגם את זה עשינו ביחד. וזה היה, מה זה היה כיף, לא רגיל.
אני מדמיין את התלמידות שלך, מנוחה. אני מדמיין את התלמידות שלך.
אני רוצה לומר לך, אני נמצאתי שיטה חדשה ללימוד. ואני אמרתי, אני לא אעמוד כמו תוקי, ויספר לבנות את הרשי ואת הרמב״ם, שילמדו לבד, ואז הייתי מכינה לפני כל שיעור, הייתי מכינה שאלות על הרשי ועל הרמב״ן, ובכיתה הייתי נותנת להם לענות על התשובות, כאילו בסטנצ'ל שחילקתי להם, ואחר כך היינו מדברות על זה. עכשיו, אמא למדה בדיוק מקביל, ואז היא הייתה גם עושה את זה בכיתה שלה, ואז היינו יחד, בונות, ועושות, ושחזרות, כל דבר היה תמיד ביחד. טוב, היינו שם ביחד, ואז הגיע ערב פסח, צריך להיות ליל הסדר.
זה בניו יורק?
זה היה בניו יורק, זה היה אז בבורו פארק. ואמא ואני היינו לבד, אז כמובן שאנחנו עושות את הסדר לבד. למחרת בבוקר, היינו בסדר עד שעה 4 לפנות בוקר,
למחרת בבוקר... אימא וילדה, ליל סדר?
בעצם לא היינו, זה לא היה רק שתינו, זה היה אימא ואני, ואני ואימא, ושתינו ביחד.
זה כבר שישה איש.
וגם הרבנו של עולם שהצטרף אלינו, היינו שבעה.
שבעה איש, בבקשה.
הרבנו שלנו לא איש, אבל הוא גם...
שבע זה מספר טוב.
אוקיי, אבל זה מה שהיה שם. היינו עוד 4 לפנות בוקר, ולמחרת באה לבקר אותי, ילידה קרובה שלי, גם ישראלית, קוראים לה ציפור ההרץ, היא גיסתו של הרב סילמן, וזה היה החג, החג הראשון, והיא שואלת אותי איך היה הסדר, אני אומרת לה יופי, היא אומרת לי איפה היינו, איפה הייתם? אני אומרת לה בבית. היא אומרת לי בבית? היא אומרת לא, לא יודעת, כאילו, את ואימא שלך בבית עושות סדר? אני אומרת לה כן. אמא, תגיד, אני יכולה להגיע לכם הלילה לסדר? אמרת לה בשמחה?
כאילו החג השני.
סדר השני. באמריקה ישנם שני סדרים. סדר ראשון וסדר שני. אמרתי לה, בכיף, תבואי ציפורה, מה זה נשמח להריח אותך?
יהיה אומס כבר, תהיו שלושה איש. ועד
היינו כבר תשע.
ולא קורונה, היי. לא קורונה.
כן, נכון. ואז ציפורה הייתה איתנו, ולפני שהיא הלכה, בשעה 4 לפנות בוקר, היא אומרת לי, מנוחה, אני לא יודעת איך להודות לך. בחיים לא הייתי בכזה סדר, ואני לא חושבת שקיים כזה ליל הסדר, וזו חוויה שבחיים לא חוויתי אותה, ואת לא יודעת כמה הכרת הטוב יש לי אלייך, שנתת לי להיות חלק בחוויה הזאת.
כי מה לדעתך היא הרגישה?
עכשיו, אני אגיד לך מה הרגשנו כולנו. כשאימא בליל הסדר, היא לא סיפרה את מה שקרה בליל הסדר. אימא הייתה התנתקה לחלוטין. היא התנתקה לחלוטין, היית רואה ממש את הפנים שלה עם שלהבת. היא חיה את זה, וכמו שיש לך כתבים מהשטח שמשדרים לך את מה שקורה בשטח, אז אמא הייתה שם בשטח. אמא הייתה שם בעינויים. אמא הייתה שם עם משה רבינו. אמא הייתה כל פעם כשהוא הלך לפרו, אנחנו חיינו את זה, שם היינו. ואחר כך את השכינה, מה זה, את טעמת את השכינה, את כל מה שקרה במדבר, אנחנו היינו שם, אנחנו חיינו את זה שם. ואימא עם קינדלך עכשיו, כשאימא הייתה בא לסדר, זה לא משנה כמה שהיא עבדה, הייתה מוכנה עם כל המדרשים, עם כל הפירושים, וחלק בהם שם. ואת ישב בליל הסדר, ואת היית על ענן אחר, את פשוט לא היית מחוברת. כשנגמר הסדר, את כאילו צנחת מאיזשהו מקום, את הרגשת, אוקיי, וואו. וזה היה, את פשוט הסתכלת על אימא, היא לא ראתה אותך, כאילו היא הייתה מקום אחר, והיא הייתה בהתלהבות, והיא גם יכולה הייתה להתחיל לבכות על, על הדברים הקשים שעברו שם, בגלל שהיא הייתה שם יחד איתם. היא פשוט חיה את זה, והייתה מחוברת לזה.
כאילו היא חיה את החוויה של יציאת מצרים, וגם חלוטין. עכשיו כשאת מדברת, אז אני מרגישה פה יציאת מצרים, ובכלל עוד לא חנוכה, ואת כל זה, כל זה לימים, את תעבירי לילדי ישראל בתוך ספרים, כי זה לקלוט חוויות וזה לתת אותם חוצה.
אז בואי נגיד לך, אני יכולה לנסות, אבל אם אני לא יכולה להיות, אז זאת אומרת שלא תהיינה ציפיות.
יפה, את מצטנעת.
כן, אבל אני יכולה, אבל מה שאימא כן נתנה לנו, ומה שהיא כן נראתה לנו זה, עכשיו אני רק רוצה להעיר הערה, והיא הערה מאוד חשובה. אתם יודעים שיש ספרים של שלום בית, למשל של הרב וולבה או של הרב הרוש. אז הם כתבו בנפרד לגברים, בנפרד לנשים, וביקשו שכל מין לא יקרא את הספר של המין השני. בגלל שאוי בבוא אם אישה תתנהג כפי ההוראות שנותנים לבעל שיכול להכין אותה. בוא דבוא אל הבעל שיתנהג כמו שהאישה אמורה להבליג ולשתוק ולקבל את זה הלאה.
ואוי ובוי שכל צד ידע את התכסיסים של הצד השני.
כן, נכון, הוא לא צריך, והוא גם, זה גם, זה לא נאמר אלא בגלל שהוא לא בסיטואציה הזאת, ממנו נדרש דברים שמבין הזוג שלו לא נדרש. זאת אומרת, נגיד, נדרש מהאישה שהיא תבליג על כל מיני דברים שהבעל עושה, שהיא תאמר לכל מיני דברים והיא תשנה גם למען האמת, מה שהיא תיקח. אבל הדבר הזה הוא לא פספורט לתת לבעל היתר לעשות את כל הדברים האלה. לכן, זה שהיא אמורה להכיל את זה ולקבל אותו, לא אומר שזה נותן לו היתר שהוא צריך להתנהג ככה. לכן אני אומרת גם כן, כשאני מדברת למועדון שלנו, אלה שהיו באיזושהי צורה בהווה או בעבר, או באו משמה, זה לא שייך לשאר העולם. להם יש התחייבויות, ולהם יש חיובים, והם צריכים לעשות, והם צריכים להתבונן, והם צריכים לרחם, והם צריכים להיות שמה שצריכים אותם, וזו שיחה אחרת.
את מדברת המועדון, אני רוצה שהמאזינים שלנו יבינו, המועדון של משפחות שהן אחרות טיפה.
נכון, שהמשפחה הזאת היא או שהיא חד-הורית, או שנפל עליה כל דבר אחר, אז יש דרך שאני חושבת שהם, אני רואה שהיא עבודה אצל אימא, שהם צריכים להתנהל. אבל זה העובדה שמבקשים מהם להתנהל בצורה מסוימת.
לא צריכה להשפיע על, על כל הים בחוץ.
נכון. גבאים שבתי כנסת, מנהלים שבתי ספר, מנהלות. הם, יש לנו חיובים אחרים בשבילהם. והדרישות שאנחנו מבקשים מהמשפחות עצמם, לא מורידות מהאחריות שהילד שלהם בסביבתם.
רגע, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה to summarize it, שאני אראה שאני מבינה.
אוקיי.
זאת אומרת, שהמשפחות המיוחדות שקשה להם, הם יצמחו עם המון כוחות ויכולות אדירות. זה לא אומר שבחוץ לא צריך לרחם עליהם.
ממש ככה.
יופי, אז הבנתי.
ממש ככה, בדיוק. זאת אומרת, שמה שאני אומרת כאן עכשיו, הוא לא מתן פטור לכל אלה שמסביב שלא צריכים לעזור, שלא צריכים לעשות את מה שמוטל עליהם. יש דברים שמוטל עליהם, סתם אתן דוגמה, לפני שאני מדברת על הכל, אני מדבר על הקשיים. ניסה מישהו פעם לשלוח אישה למכור חמץ, למכור את החמץ, לא למכור, למכור חמץ ולשרוף חמץ.
איך עושים את זה בלי...
ועכשיו גבר? את מדברת שמגיעים למקום שנמצאים שם רק גברים. מקסימום מביאים את הילדים הקטנים איתם. אין אף אישה לכל אורך הראייה שלך.
זה תמיד השעה שאני צוהלת בבית שהם הלכו רגע.
יפה, אבל תארי לעצמך שאת היית צריכה לעמוד שם בין כל הגברים, ובארצות הברית שיש מקום אחד שמותר לשרוף, ועומדים שם בתור כל אחד עם העסקית שלו הקטנה, וכולם בתור, ללא יוצא מן הכלל, הם רק גברים, ופתאום מופיעה שם איזו אישה. זה דבר קשה מאוד, זו חוויה ממש קשה, ממש קשה. אמא הייתה חוזרת הביתה לבנה כמו סיד.
מהבושה?
מהרגשה, לא נעימה הזאת, כן. ואני אומרת כאן, איפה היה איזה שכן? שהיה מתנדב, היה אומר, תקשיבו, אני בא ואני אסורף לכם את החמץ.
לא היה.
אני בא ואני, לא, לא היה. עכשיו, זה מה שאני מנסה לומר עכשיו. אני אומרת שאני לא בא לפתור את השכנים ואת החברה. זה עניין שלהם. אני בא לדבר על החיזוק שלנו, ואיך אנחנו יכולים לבנות את הבית בצורה כזאת שהוא יהיה שלם ומעבר להשלם. איך אנחנו יכולים לעשות בית שהוא יהיה לתפארת, ושלא יהיה חסר מאומה. ושבכלל לא יבינו... אני זוכרת שפעם הסתכסכתי עם איזה ילדים שהם היו משפחה חד הורים, והם היו בלתי נסבלים, בלדי חייס וקרציות ונדבקו, ובאמת הם היו כאלה טיפוסים ממש נכסים. ואני לא תמנתי את ידי בצלחת, ורבתי איתם.
אני מזכירה לך שאת שובבה. מזכירה לך שאת שובבה, זה לא...
כן, לא, לא, לא תמנתי. ואז אני באה הביתה, מספרת לאמא, היא אומרת לי, באמת, איך את עושה דבר כזה? את יודעת שאין להם אבא. אז אני אומרת לה, אז מה, אז גם לנו? אז אמא אמרתי, זה לא אותו הדבר. אני אומרת לה, למה? היא אומרת, באמת, היא אומרת, הבית שלנו, מה, כאילו... זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה. מה שייך לבית שלנו, מעולם לא... הדרישות היו מושלמות. לא היה כאן שום הנחה. מעולם לא הרגשתי שמישהו חייב להתחשב בי. מעולם לא חשבתי שיש איזה משהו שצריכים. אבל זה מעבר לזה. זה, יש לך את הסור מרע ויש לך את העשה טוב. ויש לך את הבניית בית. עכשיו, איך אנחנו בונים באמת הבית? איך בונים את הבית? אז אני מוכרחה לומר שלא פעם אני קוראת ספרים.
מה את אוהבת לקרוא?
כל דבר שמעניין.
אותך?
אני לא, כאילו, לא דבר שהוא נורא מעמיק. נילי את פושקין, כאילו, לא, לא הולך איתי.
לא הולך פושקין.
לא, לא, לא.
מה כן?
אני לא יודעת.
מה,
אני...
מה נמצא ליד המיטה שלך, מנוחה בקרמן?
היום?
כן. על אמת אבל. זה תוכנית אומקה דליבה נקראת.
אז יש כל מיני עיתונים, אני לא אזכיר את שמם, יש כאלה שאני לא מכניסה, ויש כאלה שאני כן מכניסה, ונהנית מהם. ואני לא יודעת אם כל כך הרבה נמצא, בגלל שאני לא כל כך טוב מרגישה, אז אני הרבה ישנה. אז אני בוא נאמר ככה, זה לא הזמן ההיילייט של הקריאה.
כאילו, את קוראת משפט והפפיים נופלות כבד?
אני חושבת שאת קודם, אני עושה כל כך הרבה קרח, צנת שאני נכנסת למיטה. באה וסוגרת העיניים. אבל...
אבל דעת מה אני שמה לב, שנגיד, קריאת ספרים של אחרים נותנת השראה לכותב עצמו.
בהחלט.
ואצלך זאת אימא או שלא?
לא, אני אגיד לך, מה זה נקרא? ספר טוב הוא ספר שהוא בעצם, הכותב נכנס לתוך הסיטואציה בצורה אמינה לחלוטין. ואז אם יש לך ספר טוב שאת קוראת, אז את בעצם חיה דרכו את התחושות, ואת מה שמבחינת הגיבור שהיה שם, מה באמת שהיה שם, ולא בצורה שטחית. ואמרת, מה אני אוהבת? אז אני אוהבת את הדבר המעניין, והדבר המעניין לא יכול להיות שטחי. עכשיו, שטחי זה לא עמוק של פושקין, הכוונה היא שזה באמת פורטרייז, אנחנו אומרים פורטרייז, זה משקף באמת את, את האדם, את התחושות שלו, את ההרגשות שלו, את מה שהיה שם, את למה שהיה שם. למשל, קראתי סיפור שהוא ממש לא מצא חן בעיניי על מישהו שהייתה יתומה, ומה זה שלא התחשבו בה? מה זה שלא התחשבו בה? כאילו, וואו, זה בסדר כשאנחנו נגיד את זה למנהלים, אבל יש כאן איזה משהו שהוא דפוק. יש כאן משהו שדפוק, זה לא הדרך שגדלים. בן אדם שהוא גדל בתוך איזו מסגרת, שהוא שם את עצמו, הוא חוסם את עצמו, זהירות, כאן גרים מסכנים. יש לו איזו חסימה, יש לו איזה גבול לפניך, אתה לא יכול לפרוץ, אתה מסכן. אתה נמצא בתוך הריבוע של המסכנות שלך, ובגלל המסכנות האלה שלך, כולם צריכים לרחם. אתם צריכים לדעת שאני נורא רגיש, אז אל תפגעו בי. תיזהרו ממה שאתם מדברים, למה זה יכול לפגוע בי. שאף אחד לא יכול להגיד איזה מילה או משהו, למה זה פוגע בי. חוץ מזה, תדעו לכם שאני ממש בבעיות. כסף אין לי, אז אתם תפתחו את הארנקים שלכם. תדאגו להזמין אותי, למה נורא נורא עצוב לי להיות בבית. כל הזמן תבואו שמח אותי. הכל נכון נחמד, אבל אתה הולך להישאר שם. זה המקום שאתה הולך לשבת שם, ועוד יותר גרוע מזה. חינכת את הילדים שלך שם, אנחנו יודעים מה שנות הילדות עושים לילדים, ואתה הלכת והכנסת להם את השריטה הכי גדולה בצורה, שאתה סגרת אותם בתוך הריבוע הזה של המסכנות שלהם. ולכן, אני מדברת...
נושא המסכנות של ילד, הוא נושא שממנו את יוצאת הרבה, ההסתכלות גם על המסכנות, נכון?
נכון, בהחלט, בגלל שלמשל אני כתבתי את הספר הילדים המסכנים, ושם כתבתי וקרא את זה שכנה שלי, והיא אומרת, וואו, היא בתחילה כל כך נבלה, מה, אני כותבת ילדים מסכנים, זה נורא פוגע. ואחר כך היא קרא את הספר, והיא אומרת, את לא מבינה כמה טוב זה עשה לבן שלי, שהוא נכה. שם היה כתוב שהילדים שלעגו לו, הם המסכנים, הוא מושלם. אז מה אם הוא נולד, והוא לא יכול לזוז, אז מה? לכן הוא מסכן, זה מה שהשם רצה בשבילו. אז אני כאן רציתי בספר לבוא...
בספר על אימא.
בספר על אימא, המסע עם אימא, לחיים ולמוות.
מי המציא את השם, אגב?
זה בא לי. זה בא, זה ככה זה יצא. צריך להבין שזה היה בסך הכל 6 שבועות לפני שזה היה צריך לצאת. אמרתי, אני חייבת, ולא הייתי בכוחות, אז בקושי, אז בא לי ישר מהבוקר עד הלילה, רק בשביל להגיע, והבנים יתראו כולם, רק שזה יצא בזמן. וכתבתי רק את הממש מעט, אבל זה כדי... איך אמרתי, to portray, כדי להביא, לשקף את היסודות שאמא בנתה בית שלם, ולא רק שבנתה בית שלם, שהיא בנתה בית חזק, ומלא שמחה, מלא שמחה, ולעולם לא נתן לנו הרגשה של מסכנות, ולא היינו מסכנות, כשלמעשה לא היינו מסכנות.
אז תראי, זה היה מהיר, אני יודעת, אבל אנחנו רוזים את החלק הראשון, כי את נשארת איתנו עד שבוע הבא, ואנחנו נדבר בעזרת השם על על הבפנים של הספר הזה ועל על הדרך שלה לתת לכם וגם על הפרידה מאימא שהיא מאוד משמעותית.
לכן אני גם חושבת שצריכים להבין שהספר הוא ספר נורא שמח. הוא ספר בגלל שהחיים היו מעניינים. והספר הוא נכנס, השתדלתי מאוד להיכנס לרזולוציות מאוד נמוכות, כדי שאפשר יהיה ממש מי שקורא את זה, לחוות איתנו ביחד בדיוק את הדרך שאמא עשתה את הדברים.
ואני מאוד ארצה בשבוע הבא, סופרת מנוחה בקרמן, לדעת מה עבר עלייך בתהליך של להיזכר בזיכרונות הילדות של עצמך, כששוב היית צריכה לפגוש אותם על המסך של המחשב, אני מניחה במסמכי וורד, שפתאום, מה זה הפרצוף העמוק הזה?
נכון? לא, אני מנסה לחשוב מה שעבר עליה, אני...
אז חכי, אני רוצה שם, אז
נבוא
גם בשבוע הבא, יש לך שבוע. תחשבי על מה עבר עלייך, דרך המחשבות, הכפות ידיים שמקישות על האותיות, והזיכרונות של ילדות הנוסטלגים שמביאים אותך לכתוב את הספר הזה.
יופי, תודה רבה.
בשמחה רבה, תודה שהיית איתנו. להתראות, הסופרת מנוחה בקרמן. אז בשבוע הבא אנחנו שוב עם הסופרת מנוחה בקרמן לפרק ב' של מה שהתחיל פה היום, וככה כדי ליצור תוכנית מסגרת, כמו שיר מסגרת, כמו סיפור מסגרת, זה משהו שמתחיל ונגמר. באותם הרעיונות אני מקריאה עוד קטע אחרון ודי של חני ויינרוט, שיהיה לעילוי נשמתה, כמה היא הייתה עמוק בתוך רבות מאיתנו, וכאן היא כותבת באפריל 2017. למה אני מפרסמת באמת? בשביל הסיפוק של הלייק. אני לא מתחסדת ומתייפייפת וחושבת שאני מעל זה. כמו שלא הספיק לי ללמוד בבית את הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, והגשתי ממני מדי שבועיים וניגשתי למועד א' ולפעמים גם... למועד ב' בכדי לשפר ציון, חשוב לי. חשוב לי משוב. חשוב לי שיגידו לי בציון, בלייק, בשר, שאני טובה, שאני חמודה, אמיצה, חכמה, וכל מחמאה שהיא. למה זה חשוב לי? כי אני לא יודעת להגיד את זה מספיק טוב לעצמי. אני אומרת, אבל זה לא משכנע כמו 1,000 לייקים. כדליבה, אבי שלום, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, להתראות בשבוע הבא, בהמשך.